השיעור באדיבות, אתר יהדות TV. יהדות TV, שיעורים והרצאות ביהדות במקום אחד. יהדות TV.
אוקיי, אז בעצם אנחנו שבוע שעבר הסברנו, הבאנו את המשל מקריית ים סוף, שממנו אנחנו עשינו בעצם קל וחומר. מה הייתה הקל וחומר? אמרנו שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם, גם טבע זה בריאה שהשם ברא אותה. אז יש למשל טבע שהשם ברא במים, שהם נגררים מלמעלה למטה, שהם יורדים. ולמשל הוא ברא טבע אחר, למשל באבנים, שהם עומדים. הוא יכל לברוא באופן אחר, הוא יכל לברוא שהמים יעמוד ושהאבנים גם כן יגררו מלמעלה למטה. אבל הוא ברא את המים בטבע. הוא ברא את המים, והטבע של המים שהשם ברא, שהם נגררים מלמעלה למטה. עכשיו, הטבע הזה שהשם ברא במים שהם נגררים מלמעלה למטה, זה טבע שהוא ברא מיין ליש. אז עכשיו יש כאן טבע, יש מציאות, והטבע היא שהמים נגררים מלמעלה למטה. ויש טבע באבנים שהם עומדים. זה גם כן נברא מיין ליש. השם ברא את האבן ואת התכונות של האבן, שהטבע של האבנים זה שהם עומדים, זה גם כן השם ברא את זה מיין ליש. מה עשה הקדוש ברוך הוא בקריאת ים סוף? הוא שינה את הטבע של המים, שבקום שיגררו מלמעלה למטה, הם יעמדו כמו אבנים. וזה לא שינוי מיין ליש. זה לא חידוש. זה כן חידוש. סליחה, אני אמרתי משהו לא נכון. אבל זה לא חידוש מיין ליש, אלא מיש ליש. אבל זה לא משנה. כי שבוע שעבר אמרנו כלל, שכל חידוש חייב שכוח המחדש שחידש אותו, יחדש אותו בכל רגע. אם אני מגלה משהו מן האלם אל הגילוי, זה לא חידוש. למשל, אם אומן לקח חומר גלם והוא שינה לו את הצורה, עשה אותו בצורה, לקח אדם חתיכת כסף ועשה מזה גביע. זה לא חידוש, זה גילוי האלם, כי החתיכת כסף הזו בפוטנציאל יכלה להיות גביע, יכלה להיות שרשרת, יכלה להיות כל דבר, מגש. אז האומן הוא רק גילה מן האלם אל הגילוי את הפוטנציאל של החתיכת כסף להיות גביע או להיות מגש או להיות כזה. זה לא חידוש. ובכן, ברגע שהאומן סיים את המלאכה שלו, הוא יכול להסתלק, הוא יכול לסלק את ידיו מהגביה, והגביה לא חוזרת להיות חתיכת כסף, ללא צורה. למה? כי לא היה כאן חידוש. אבל אם אני עושה חידוש, כוח המחדש חייב לכל הזמן לחדש את החידוש. המים, הטבע שהשם ברא להם, שהם נגררים מלמעלה למטה. השם עשה חידוש, שבמקום שיגררו מלמעלה למטה, הם יעמדו כמו אבנים. וזה חידוש. אומנם לא יש מאין, אבל יש מי יש. ומה כתוב? שאיך השם עשה את זה? עם רוח מזה. רוח קדים, החזיק את המים. ואומר על מורד הכן, אילו הרוח הזה היה מפסיק להחזיק את המים למעלה, הם מיד היו חוזרים ונגררים למטה. כי שוב, זה הולך עם הכלל שכל חידוש חייב להתחדש בכל רגע מכוח המחדש. אז היות שיש כאן חידוש שבמקום להיגרר למטה, הם יעמדו, אז השם חייב לחדש את החידוש הזה כל רגע. ואם הוא היה מפסיק לרגע לחדש את זה, זה היה חוזר לטבע הראשון להיות נגררים מלמעלה למטה. אז מה אמרנו? אמרנו זה קל וחומר. אם בחידוש מיש ליש, זה חייב להתחדש בכל רגע, קל וחומר, שחידוש של הבריאה שזה מיין ליש. אז מה השם עשה? מיין הוא עשה יש. זה חידוש. זה הרבה יותר חידוש מהמים שבמקום להיגרר למטה יעמדו כחומה. כי זה רק שינוי מיש ליש. אבל פה מאפס עשית אחד. האחד חוזר להיות אפס כל רגע. אם הקדוש ברוך הוא לא יחדש אותו בכל רגע, אז הוא לא יהיה. אוקיי? זה מה שלמדנו שבוע שעבר. עכשיו הייתי רוצה לחדד כמה נקודות יחד איתכם. אני מקווה שאני אצליח לנסח את זה כראוי בפה שלי, על מנת שנבין את זה. אנחנו אמרנו שהטעות של המינים והאפיקורסים הייתה שהם טענו שהקדוש ברוך הוא ברא עולם, ואחרי שהם ברא, ובשם ברא את העולם, העולם הוא עצמאי. יש לו קיום עצמאי. הוא לא צריך כל הזמן שהקדוש ברוך הוא יחדש אותו. אז הרבי, אנחנו אמרנו שהם טעו בשני מישורים. והעיקר הוא מה יסוד הטעות שלהם. יסוד הטעות שלהם אמרנו, למרות שהסברנו שבוע שעבר מאוד בעריכות, שהם לא אמרו את זה בפה, אבל לפי מהלך הדברים שהם אומרים, זה מוליך אותנו למסקנה שהם טוענים שהעולם נברא מיש ליש. אוקיי? ממילא הם אומרים, זה כמו אומן שעשה כלי, שברגע שהוא עשה כלי, הוא לקח עתירת כסף ועשה מזה גבייה, הוא לא צריך כל רגע לעשות את הגבייה. הגבייה לא חוזרת להיות חתיכת כסף. אז הם טוענים שככה זה העולם. השם לקח חומר גלם, אז השאלה ששאלנו, מי ברא את החומר גלם? אבל שוב, לא נשאיר את זה באוויר כרגע. והוא עשה את העולם. ממילא הוא לא חייב לחדש את העולם בכל רגע. אז למה זה טעות? כי העולם הוא לא נברא מיש ליש, אלא מיש לעין. מאין נעשה יש, אוקיי? והסברנו שזה נובע מטעות שהעולם נברא, לא נחזור על השיעור שבוע, כי זה מאוד ארוך. עכשיו אני רוצה לחדד נקודה. אתם זוכרים שדיברנו בפרק א', שאם, זה קשור למה שאנחנו לומדים כרגע בפרק ב', שאם הדבר הוויה היה מסתלק מהנברא, אז הנברא היה חוזר להיות עין ואפס, אני מחבר את הפלאפון, עין. אז מישהו אמר לי פעם שטלפון זה התקשרות, להתקשר, וכל מספר מתחיל באפס. לומר לך, אם אתה רוצה להתקשר לקדוש ברוך הוא צריך להיות ביטול, אפס. רק אם אתה אפס, אז אפשר להתחיל להתקשר. אף מספר לא מתחיל באחד, בארץ, כן? בארצות הברית יש פה, זה הכל אפס. אז בכל...
פה צריכים ביטול.
או, פה צריכים ביטול. אז בכל אופן שימו לב, אנחנו אמרנו אז שהאדמו"ר הזקן אומר שאם הדבר השם היה מסתלק מן הנברא, הנברא היה חוזר להיות עין ואפס ממש כמו קודם ששת ימי בראשית. והסברנו אז שזה מאוד מאוד קשה לצייר את זה בשכל. זאת אומרת, מה האדמו"ר הזקן אומר? הרי לכאורה העולם קיים כרגע. למה הוא קיים באמת? כי דבר הוויה מהווה את הנברא כל רגע, מחיה את הנברא כל רגע. כמו שהסברנו, היום אנחנו גם בעזרת השם ניגע בנקודה הזאת. ובאמת אם הדבר הוויה היה מסתלק מן הנברא, אז הנברא היה נעלם. אבל לכאורה, מה האדמו"ר כן אומר? אם לא יצויר שהדבר השם מסתלק מן הנברא, זה לא, אז יהיה כזה מציאות שזה לא שעד עכשיו העולם היה קיים, ומכאן ולהבא הוא לא קיים. אלא אם הדבר השם היה מסתלק מן הנברא, הוא היה חוזר להיות עין ואפס ממש כמו קודם שנברא, כאילו אף פעם לא היה נברא. וזה קשה להגיד את זה. זה קשה, קשה מאוד להבין את זה בשכל. אז היום ראיתי שיחה של הרבה, היא לא קלה, זאת אומרת, אני לא למדתי אותה מספיק כדי להבין אותה על בוריה. הייתי צריך ללמוד את זה כמה וכמה פעמים כדי להכניס את האינפורמציה בארדיסק. אני אנסה להגיד לכם מה שכתוב. הוא אומר ככה, בוא ניקח דוגמה של אומן, אוקיי? אומן, לוקח חתיכת חומר גלם ועושה עם זה כלי, נכון? לקח חתיכת עץ, עשה מזה שולחן. אז היות שאין כאן חידוש מאין ליש, גם אין חידוש מיש ליש. יש גילוי האלם. החתיכת עץ הזאת, יכלתי לעשות ממנה שולחן, יכלתי לעשות ממנה ספסל, יכלתי לעשות ממנה כל דבר, בימה, ארון קודש, הכל יכלתי לעשות מזה, אז רק גיליתי את הפוטנציאל שלא מן האלם אל הגילוי להיות, להיות, להיות שולחן. אז אין כאן חידוש. וכן ברגע שהנגר סיים את מלאכתו והשולחן מוכן, האומן חוזר הביתה, והשולחן לא חוזרת להיות חתיכת עץ, היא נשארת שולחן. כי אין כאן חידוש. אם יש חידוש, חייב שכוח המחדש יחדש את החידוש בכל רגע. אבל אין כאן חידוש, כן גילוי האלם. אוקיי? זאת אומרת שעכשיו השולחן הוא מציאות. הוא מציאות של שולחן. הוא באמת מציאות של שולחן. לא מדבר על החומר גלם. אני מדבר על השולחן כשלעצמו. השולחן כשלעצמו עכשיו הוא שולחן, הוא מציאות של שולחן. הוא לא שולחן שכל הזמן תלוי בסיבה שגרמה לו להיות, ואם הסיבה תסתלק ממנו, אז הוא יפסיק להיות. הוא נמצא, זהו, השולחן נמצא עכשיו. הנגר בבית, והשולחן הוא שולחן. הנה, יש פה שולחן, נכון? אז מישהו עשה את השולחן הזה, הוא לא פה עכשיו. הוא סילק את ידיו מהשולחן. שולחן נשאר שולחן. עכשיו, אם אני רוצה שהשולחן לא יהיה שולחן, קודם כל, שימו לב, הנברא, המקסימום שהוא יכול לעשות, זה לקחת חומר שיש לו צורה ולהסיר ממנו את הצורה. אני אסביר את זה בצורה פשוטה. המקסימום שאני יכול לעשות זה לשבור את השולחן. לחתיכות. דקות, דקות, דקות. טוק, 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 טוק. אבל כמה שאני אעשה את זה דק, זה יתפורר. אבל זה לא יחזור להיות עין. המקסימום שהנברא יכול לעשות זה לקחת יש, יש בו צורה, ולהסיר ממנו את הצורה. אבל מעין, מיש לעשות עין אני לא יכול. רק השם יכול. בסדר? כמו שהוא עשה מיין יש, הוא יכול להחליט שמחר יש, יחזור לעין. אם הוא יפסיק להלביש שם דבר הוויה. המקסימום שהאדם יכול לעשות, זה לקחת שולחן ולשבור אותו. אז הוא לא מחזיר אותו לעין ואפס. הוא שובר, הוא מסיר ממנו את הצורה של שולחן. בסדר? עכשיו, יש כאן שולחן. השולחן הוא מציאות. המקסימום שאני יכול לבוא לעשות זה לשבור אותו. ואז הוא לא יהיה שולחן. בסדר? אבל מה זה אומר? שעד הרגע שאני שברתי אותו, הוא כן היה שולחן. הוא היה שולחן. אתה לא יכול להגיד עכשיו שאני שברתי אותו, אני גיליתי שבעצם הוא אף פעם לא היה שולחן. זה לא נכון. עד שלא שברתי אותו, הוא כן היה שולחן. אז נגיד שעשיתי שולחן לפני שנתיים, ואחרי שנתיים אני שובר אותו, אז שנתיים הוא היה שולחן. עכשיו הוא על השולחן, אבל זה לא מבטל אצלו את התואר של שולחן למפרע. בוא ניקח את הדוגמה שדיברנו עליו בשחות פעמים. אבן שאפה. איך היא אפה? זורק אותה. למה היא זורק אותה? איך היא אפה? כי יש כוח שאדם זורק את דוחף את האבן כלפי מעלה, אז יש כוח שדוחף את האבן. אבל אני שואל אתכם שאלה. האבן, נגיד שזרקתי אותה ובמשך 50 שניות היא עפה בשמיים. היא עולה, היא עולה, היא עולה. ברגע שהכוח שדוחף אותה וגורם לה לעוף, מפסיק לדחוף אותה, היא חוזרת למטה. אבל היא באמת הייתה עפה? האבן היא באמת מעופפת? היא אף פעם לא הייתה מעופפת. השולחן לפני ששברתי אותו, היא שולחן. אבל האבן, גם כשזרקתי אותו, היא לא באמת מעופפת. היא מעופפת בגלל סיבה אחת, שיש כוח שחידש בה את כוח התעופה. אבל היא בעצמה, היא לא מעופפת. אז לפני שזרקתי אותה, היא לא מעופפת. ואחרי שהכוח שדוחף אותה כלפי מעלה, מפסיק לדחוף אותה, מה קורה? היא חוזרת להיות מה שהיא באמת, שהיא לא מעופפת. זאת אומרת ככה, כשהאבן חוזר למטה, זה לא כמו השולחן. השולחן, טרם ששברתי אותה, היא הייתה שולחן. אחרי שאני שובר אותה, היא לא שולחן. אבל אתה לא יכול להגיד ככה, עד שהכוח שדוחף את האבן, דוחף אותה כלפי מעלה, אז באמת מה התכונה, מה ההגדרה של האבן? שהיא מעופפת. לא, היא לא מעופפת. היא אף פעם לא הייתה מעופפת. יש פה איזשהו משהו חיצוני שיש פה כוח שדוחף לה לעופף, אבל היא לא מעופפת. ובכן, כשהכוח מפסיק לדחוף אותה והיא חוזרת למטה, מה זה מתגלה? זה לא מגלה שעד עכשיו הייתה מעופפת ומכאן אולי הבא אם לא. זה מגלה שהיא אף פעם לא הייתה מעופפת. אני אסביר את זה יותר טוב. השולחן היא שולחן. כדי שלא תהיה שולחן, צריך שיבוא כוח חדש שיבטל אותה כשולחן. שיבטל ממנה את הצורה של שולחן. זאת אומרת, אחרי שהנגר עשה את השולחן, אם לא יתערב כוח חיצוני להסיר ממנה את הצורה של שולחן, היא תישאר שולחן. אבל שימו לב, כשהאבן עפה למעלה, זה לא שעכשיו היא תמיד תעוף, וצריך עכשיו כוח חדש להחזיר אותה למטה. לא צריך כוח חדש להחזיר אותה למטה, אלא צריך פשוט, יש כאן כוח חדש שגרמה לה לעוף. ברגע שהכוח החדש הזה מפסיק לחדש באבן כוח התעופה, אז היא מפסיקה לעוף. אתה מבין? זה לא ששולחן היא שולחן. קוד לא, אם אני לא אשבור אותה, הייתי שולחן 100 שנה. היא לא חוזרת להיות חתיכת עץ. היא שולחן 100 שנה. עד שלא יבוא כוח חדש וישבור אותה, היא תישאר שולחן. האבן אף פעם לא הייתה מעופפת. זה לא שעכשיו שזרקתי אותה, אני בעצם הפכתי את האבן שעכשיו היא מעופפת. ועכשיו היא תישאר למעלה, וצריך לבוא עכשיו כוח חדש להוריד אותה למטה. מה פתאום? היא לא מעופפת. כשאני זורק אותה למעלה, אני מחדש בה כוח התעופה. ברגע שכוח התעופה הזו מפסיק להתחדש בה, היא חוזרת להיות מה שהיא. מה היא? אבן שלא מעופפת. אז מה אתה מגלה? כאשר האבן חוזרת למטה, אתה מגלה שבעצם היא אף פעם לא עפה. זאת אומרת, היא עפה, אבל לא בגלל שזו התכונה שלה, היא לא מעופפת. היא חוזרת להיות מה שהיא.
אבל תכלס היא באוויר?
אז אותו דבר. העולם לא היה. אם אתה אומר שהעולם הוא מציאות, אז הוא מציאות עצמאית. כמו שולחן. אם אתה אומר שהעולם זה כמו נגר שעשה שולחן, אז אחרי שהנגר עשה את השולחן, השולחן היא שולחן. אז אם אתה אומר שהעולם זה כמו אומן שעשה כלי, אז השם ברא את העולם, זהו, עכשיו העולם הוא עצמאי. העולם קיים מצד עצמו, הוא כמו השולחן. אם אתה רוצה שהעולם לא יהיה, אז מה צריך לעשות? צריך להביא כוח חדש, שמה? שיחיף את העולם. אבל זה לא ככה. העולם הוא כמו האבן. הוא קיים בגלל שהשם ברא אותו מאין ליש. והשם צריך כל שנייה לחדש אותו. כמו האבן, מתי היא ממשיכה לעוף? כל עוד כוח הזריקה דוחף אותה. כל עוד הכוח שחידש בה את התעופה, דוחף אותה לעוף. ברגע שהכוח שדחף אותה וחידש בה כוח התעופה, מפסיק לדחוף את האבן, אז היא חוזרת להיות משהי, שהיא לא עפה. היא לא מעופפת, אין לה את התכונה הזו. אותו דבר, השם מיין עשה יש. והוא צריך לחדש כל הזמן את העולם מיין ליש. אם השם יפסיק לשנייה לחדש את זה, העולם יחזור להיות עין. אז מה בעצם אתה תגלה? שהוא אף פעם לא אף, הוא אף פעם לא היה עולם. אתה תגלה שכל המציאות שלו כעולם לא היה עולם. זה הנקודה שהוא אומר. בסדר? אז פה ראיתי משהו יפה, ראיתי פה משהו יפה שהוא מביאים פה דוגמאות מאוד יפות. הוא מביא ככה, הוא אומר שאנחנו אני קצת תקדים את המאוחר ותכף נחזור לפרק ב'. אנחנו נראה בפרק ג', אומר אדמו"ר הזקן, איפה זה נו? אומר אדמו"ר הזקן ש איפה זה? אולי כנראה זה לא פה, אבל זה בספר עצמו רגע. הנשמה היא חלק אלוקאי, לא בריאה. זה מה שלמדנו בפרק ב'. היא חלק מהבורא, לא חלק מהבריאה. תראו, בפרק ג' האדמו"ר הזקן יגיד, אתה הבנתם את הנקודה קצת? זה הפירוש שהעולם יחזור להיות עין ואפס, ממש כמו לפני שיש בראשית. כשהאבן חוזרת למטה, מתגלה שהיא אף פעם לא אף, אף פעם לא, לא היה בה תכונת התעופה. כשהיא חוזרת למטה, אתה מגלה שגם כשהיית למעלה, זה לא שבאמת שהיא הפכה להיות משהו שמעופף. היא אף פעם לא הייתה מעופפת. היא עפה בגלל שמשהו דחף אותה לעוף. אבל ברגע שמה שדוחף אותה לעוף מפסיק לדחוף אותה לעוף, אז היא חוזרת להיות מה שהיא, שמה שהיא לא, היא לא מעופפת. אותו דבר, העולם הוא כמו האבן שעפה למעלה. אם השם היה מפסיק לרגע לחדש את זה, אז העולם יחזור להיות עין. מה היית מגלה? שהוא אף פעם לא היה עולם.
לא, העולם הוא מצד עצמו לא היה.
כן, הוא לא, בדיוק, הוא לא היה מצד עצמו עולם.
היה פה משהו.
בדיוק. אז פה הוא מביא דוגמה יפה. לא, זה חמר גלם. לא מי יש לי יש. כן, אבל לא מי יש לי יש. פה זה מי יש לי יש, פה זה מיין לי יש. זה הבדל לשמר. לא, 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 לא. אמרנו למשל כמו החשמל, זה למשל גשמי.
לא, אמרנו למנוע.
כן.
הרכב נוסע, רק כשהמנוע עובד.
אז אתה
המנוע,
אתה זורק, אתה
המנוע. זה כמו המטוס, אם יפסיקו לעשות, אז ייפול.
בוא נראה רגע. פה הוא מסביר ככה. בפרק ג' הוא יגיד, אחרי כל מה שלמדנו, הוא אומר, אם אדם מתבונן בכל זה, אז הוא יראה שהעולם הוא עין ואפס. אז הוא לא יראה שהעולם הוא לא מציאות. העולם הוא מציאות, ואני אתן לכם דוגמה. הרב מרש אומר, אם אתה אומר שעולם הוא לא מציאות, אז אדם עשה מלאכה בשבת, נכון? אז הוא לא חייב לך, אז זה לא מציאות. זה לא ככה. אתה חייב כי זה כן מציאות. אבל זה לא מציאות עצמאית. זה הכוונה. אז פה הוא מביא דוגמה מאוד מאוד יפה. הוא מביא לי ככה. זה משנה. אין לכם דוגמה, הוא מביא פה, זה הסבר של האדמו"ר האמצעי. האדמו"ר האמצעי מביא גמרא, והוא מסביר אותה. אין לכם את זה בספר, כן, תקשיבו בעל פה. הוא אומר ככה, יש גמרא בבבא מציעא שאומרת ככה, שרבי אליעזר, הוא היה תנא רבי אליעזר, שהיה בעל בשר. היה שמן. פעם ישפו אותו, שם לירדם. אומר האדמה. וכשהוא נרדם, קרו לו את הבטן והוציאו לו מתוך הבטן סלים מלאים שומן. כך כתוב, סלים מלאים שומן. אוקיי? וזה היה מעורב בחתיכות בשר. חתיכות בשר. מה עשו? שמו את זה החוצה בחודש תמוז, כאשר היה שמש מאוד חם, ובדרך כלל אם מה קורה בשמן, בשומן כזה, הוא מצליח, מתקלקל. ולמרות שדרכו של שומן בתוכנית גבוהה להצליח, זה לא קרה, זה נשאר טרי. אז על זה אמר רבי אליעזר על עצמו, אף בשרי ישכון לבטח. אף בשרי ישכון לבטח. זה הגמרא. האדמו"ר האמצעי מסביר את הגמרא, ותראו מה הוא אומר. הוא אומר, כי אין זה מופת במובן הרגיל, אלא הסיבה לכך שבדרך כלל שומן מסריח היא מפני שמקור השומן הוא האוכל ששורשו מקליפת נוגה. אז מה שמסריח זה לא האוכל, זה הקליפת נוגה. זה מה שמסריח, הקליפה מסריחה. הרבי אליעזר שהיה צדיק אכל תמיד לא את האוכל, את הניצוץ האלוקי שבמאכל. זה מה שהוא חיפש במאכל, לא את האוכל, אז אצלו זה הקדושה, ולא את הקליפת נוגה שבתוכו, לפיכך השומן לא הסריח. מה זה קשור אלינו? תקשיבו. כך אומר, כך, גם אדמו"ר האמצעי הזוקף. אז מה זה אומר? זה אומר ככה, מצד אחד יש כאן דם שזורק בעורקי הגוף, יש דם שזורם בעורקי הגוף.
אבל הדם עצמו הוא לא דם, הוא דם קדוש, הוא דם רוחני. הוא לא דם גשמי כמו אדם רגיל, אלא הוא דם רוחני. זה כמו שאמרו על האדמו"ר האמצעי, סמ"ר צדק אמר עליו, שאם היו חותכים לו את האצבעות, היה יוצא חסידות. אז מסבירים, זה לא רק כמו שהם עושים באותיות של חסידות. היה יוצא דם. אלא מה? היות שכל החיות של האדמו"ר האמצעי בחסידות, אז אומנם יש כאן דם גשמי, אבל דם שחדור ברוחניות. זה כמו השומנים של הגוף של רבי אליעזר שלא הצליחו. כי זה היה כל כולו, זה היה אומנם בשר גשמי, אבל זה היה בשר גשמי כל כולו חדור ברוחניות. ובכן הוא לא הצליח. אז אומר האדמו"ר הזקן אותו דבר. זה לא הפירוש העולם הוא לא עולם. השולחן הוא שולחן. ובכן נתת מכה למישהו. אז הגוף הוא גוף. פגעת בו את החייו בחמישה דברים, בין מחבלה, בין מזה, בין מזה, בין מפושט. לא פגעת באוויר, פגעת במציאות. אבל היות שכל המציאות של העולם הוא דבר הוויין, ואם הדבר הוויין מסתלק מן העולם חוזר לעין ואפס, גם כשהעולם קיים, המהות הפנימית שלו זה הרוחניות. הבשר של רבי אליעזר, לא הבשר, היה בשר רוחני. הקיר הוא קיר, אבל היות שכל הסיבה שהקיר קיים זה בגלל שדבר השם מהווה אותו ומחיה אותו בכל רגע, אז גם כשהוא קיים בגשמיוס, המהות הפנימית שלו זה דבר הבית רוחני. בסדר? אז כשהאבן חוזרת למטה, זה לא שכשהייתה למעלה היא לא עפה, היא עפה. אבל אתה מגלה שכל מה שהיא עפה, זה לא בכוח עצמי, זה לא בכוח עצמאי, אלא בכוח הכוח הזריקה שאתה חפה. אותו דבר, אם השם היה... אם השם היה מפסיק לברוא את העולם, אז היה מתגלה שמה? שכל זה שהעולם היה קיים, זה בגלל הסיבה אחת מיחידה, שיש כוח שכל שנייה חידש אותו. אז מה אתה תגלה? שבעצם לעולם, למרות שהוא נראה מציאות מאוד חזקה, אתה תגלה שלא היה לו מציאות עצמאית. אז לא לומדת מציאות. זה כל הזמן בהנשמה וירטואלית. אם אדם נושם עם מכונה, אני אומר משהו שלא קצת בחסידות, ולכן אני לא רק אחריות אם זה באמת מכוון הנשם. אדם שוכב בבית רפואה, אז מנשימים אותו. אם אתה מכוון את המכונה, הוא מת. אז מה אתה מגלה? שהוא לא נשם באמת. הוא נשם. ברגע שהוא נשם, הוא נשם. אבל היות שאם אתה מכוון את המכשיר, הוא מפסיק לנשום, אז אתה מגלה שהוא לא נשם בכוח עצמו, אז הוא לא נשם באמת. אתה מגלה שהוא לא נשם. שבעצם הנשימו אותו. אז נגיד שבאותו ראייה הוא לא נשם, הוא נשם, הלב דפק, הוא היה חי, אף אחד לא שם על הרבלות, אף אחד לא קרא, לא קברו אותו. אבל בעצם, מה עושים הרבה פעמים הרופאים, שמישהו מונשם? מנסים להוריד את המכשיר, לראות איך הוא מסתדר לבד. אם הוא לא מצליח, מה הם רואים? זה לא נושא באמת.
אבל הם לא יכולים להאריך לו את העניין.
לא, הם יכולים לתחזק אותו. לתחזק אותו. דווקא בדיוק אתמול ראיתי על זה מכתב של הרבת, על דיון אם אדם יושב כצמח, אז אין סיבה, בוא תנתק את המכשיר. אז הרי בכתב לרופא, שאם אין לך מושג כמה נחת רוח שיש לנשמה, שהיא נמצאת עוד דקה ברוח. אתה אל תקצר חיים לאף אחד. כן, אז זה לא מה שכתוב בחסידות. זה לא מה שכתוב בחסידות. למשל שמעתי מיהודי שדשקות. ובכן, אני תמיד אומר, שאותי משל שאותו לוקחים אחריות. המשל של האבן כתוב. אבל זה מה שאומר. אם אני מכבד את המכחן, אז אני מגלה שאף פעם לא היה כאן דמויות. אז זה לא הפירוש שאני, אף פעם, היה עולם. אבל לא היה עולם עם קיום עצמי, עצמי. העולם היה תלוי בו, במשהו, אוקיי? אז זה מה שלמדתי. בכל אופן, פחות או יותר זה הנקודה. אז בואו נמשיך הלאה. אנחנו בעמוד 154. פרק 17-18 שורות מלמטה, בקצה השמאלי של הדף. 17-18 שורות מלמטה. אוקיי, אז אמרנו שבעצם אין הן.
רגע, בוא נעלה עוד טיפה, עוד שתי שורות. שלוש שורות. הלחת כמה וכמה, שבהסתלקות כוח הבורא מן הנברא חס ושלום, ישוב הנברא לעין ואפס ממש, אלא צריך להיות כוח הפועל בנפעל תמיד, להחיותו ולקיימו. והן הן בחינת אותיות הדיבור מעשרה מאמרות שבהן נבראו, זה מה שלמדנו בפרק א'. אוקיי, עכשיו אנחנו ניגש לנקודה. אני אזכיר לכם מה שלמדנו בפרק א'. אנחנו בפרק א' ראינו דיוק של הרבי, של חסידות, שאדמו"ר הזקן משתמש בשתי מילים, מחיה ומהווה. או האריז"ל אמר שבכל, שאפילו בדומם יש נפש וחיות. אז אמרנו שנפש זה מקביל למהווה, וחיות מקביל למחיה. והסברנו מה שני הביאורים עליו, מה שני הביטויים, גם מהווה וגם מחיה. אז אמרנו כך, לפני הבעל שם טוב, אמרו ככה, השם ברא את העולם בעשרה מאמרות שיש בתורה, יש איזה רצון מקיף שברא את כל הנבראים, וכל הנבראים נבראו מהרצון המקיף הזה. עכשיו, לכל נברא יש תכונות שונות. כל נברא, אמרנו, תפוחים יש כל מיני סוגי, יש כל מיני סוגי תפוחים, תפוחים מתוקים, תפוחים חמוצים. לכל נברא יש את התכונות שלו, את המזג שלו, את האינדיבידואליות שלו. לפני חידוש הבעל שם טוב, אמרו ככה, השם ברא את כל הנבראים, אבל התכונות הפרטיות של כל נברא, זה לא נברא את הקדוש ברוך הוא. זה לא נברא. בא הבעל שם אומר לא, השם לא רק מהווה את העולם, הוא גם מחיה את העולם. מה הפירוש? כשאתה רואה, מהווה אמרנו, זה שורף כל העלמין. מה זה שורף כל העלמין? שמאין השם עשה יש. וזה המכנה המשותף בין כל הנבראים, שהם לא היו, הם היו אפס, אפס מוחלט, ומאפס מוחלט השם ברא אותם. מאין השם יש, מאין הקדוש ברוך הוא עשה יש. ההוויה הזאת, שמאין עשה יש, זה מצד סובב כל העלמין. סובב כל העלמין, האור הסובב כל העלמין. עכשיו, בעולם, למשל בסוג המדבר, יש מיליארדי אנשים, שבמיליארדי האנשים הללו, כשם שאין פרצופיהם שווים, כך הן דעותיהם שווים. כל אחד שונה מהשני. יש לכל אחד תכונות נפש משלו, מזג משלו, התכונות הפרטיות שלו. זה במדבר. בצומח, כמה סוגי פרחים, כמה סוגי ירקות, כמה סוגי תשעים, כמה סוגי עצים, כמה סוגי עלים. וכל אחד עם תכונה משלו. כל אחד יש ויטמינים משלו, מינרלים משלו, הסגולות שלו לרפות או לא לרפות. זה צמח רעיל, זה צמח שמרפא, זה צמח מתוק, זה צמח מר. זה בצומח, בדומם, כמה, כל מיני סוגי אדמות, בבהמות, עשרות סוגי בהמות, מאות אלפי סוגי בהמות. יתושים, ציפורים, דגים, וכל אחד שונה מהשני. זה מצד ממלא כל העולם. כי לכל נברא יש חיות אלוקית משלו, כמו שביארנו בפרק א'. בסדר? ואמרנו שהתכונות הפרטיות של הנברא זה גם נברא על ידי הקדוש ברוך הוא. מאין יש, וזה גם מתחדש בכל רגע. אמרנו כמה שזה נראה מצריק. אדם, יש אדם. אז עצם העובדה שיש כאן אדם, יש כאן הוויה, יש כאן שמאין הזה יש. אבל זה שהאדם הזה, הצבע של האור שלו הוא שחור, זה התכונה הפרטית של הנברא. זה גם נברא על ידי השם, מאין יש, וזה גם מתחדש בכל רגע. מה החידוש?
כי אם אתה לא אומר ככה, אתה אומר ככה, הנברא בו, באופן כללי, הוא קשור להשם, כי השם ברא אותו. התכונות הפרטיות אבל שלו, זה לא קשור לקדוש ברוך הוא. אז אתה פוגע באחדות השם. זאת אומרת, אתה אומר שיש כאן איזשהו משהו בעולם, שהוא לא קשור ישיר לקדוש ברוך הוא. הוא אומר אבל לא, 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 לא. כל מה שאתה רואה בעולם, עצם העובדה שאתה רואה כאן יש, לא משנה איזה יש זה, האם זה מדבר, האם זה חי, האם זה צומח, או האם זה דומם, תדע לך קודם כל השם מהווה אותו בכל רגע מהאין יש. עכשיו אתה תראה עוד דבר, אצל כל נברא אתה תראה שנברא יש לו תכונות פרטיות משלו. זה מצד הממלא כל העמים. וזה מצד הממלא כל העמים, כל נברא יש לו חיות פרטית משלו. אתם זוכרים מה האדם הראשון אמר, שהוא ראה את השור. הוא ראה שהאותיות שמחיות אותו זה שין ורש. אז הוא אמר לה, זה נאה נקרא שור. וכשהוא ראה את החמור, אז הוא ראה שהאותיות שמחיות אותו זה חטא מן ורש. אז הוא קרא לו, הוא אמר לה, זה נאה נקרא חמור. לפי מה שאני רואה בו, החיות שלו זה חטא מן ורש, אז נקרא לו חמור. לא אני מחליט, זה מה שהשם נתן לו, זה החיות שלו. עכשיו, מה המכנה המשותף בין החמור והשור? ששניהם נראו מהם יש. וכל רגע זה קורה. אז זה מה שהשם מהווה אותה, לסורך כל העניין. בסדר? ואחר כך לחמור יש תכונות משלו, ולשור יש תכונות משלו. צורה משלו, צבע משלו, תכונות משלו, סגולות משלו. כן? זה מצד ממה לכל העניין. זה השם מחיה בנו. לומר לך, אין פרט בנברא שלא קשור עם זה שהשם מעלות. ואמרנו שרק לפי ההסבר הזה של הבעל שם טוב, מובנת השאלה של האדמו"ר הזקן, כאשר הוא אומר שהעולם נברא על ידי 10 מאמרות של התורה, אז הוא שואל, אבן לא כתוב בתורה. שלא כתוב. השאלה הכי גדולה היא, למה עד האדמו"ר הזקן זה לא יפריע לאף אחד? למה האדמו"ר הזקן לא הפריע לאף אחד שלא כתוב אבן בתורה? כתוב בתורה אבן בסיפורים, אבל כששאתי בבראשית, שהשם ברא את העולם, יאור, ירקיע, זה, לא כתוב יהיה אבן. אבל כתוב במשנה, בעשרה מאמרות נברא העולם. בעולם יש אבנים, מי ברא אותה? 10 מאמרות, אבל זה לא כתוב. אז האדמו"ר הזקן, למה זה מפריע? לפי החידוש של הבעל שם טוב. שזה לא רק שהשם ברא את העולם מהאין יש, אלא גם התכונות הפרטיות של כל נברא. זה גם השם ברא את זה מהאין יש, וזה כל רגע עושה את זה. וכל נברא יש לו אותיות משלו שמחיות אותו, אז חייב להיות שכל נברא יהיה כתוב בתורה. כי אם הוא לא כתוב בתורה, מאיפה הוא מתרגם את זה? אז הסברנו שהשם לוקח את האותיות של 10 מאמרות, או שהוא עושה צירופי אותיות, או חילופי אותיות, או תמורות, לא לחזור על זה עכשיו, אבל חייב להיות שהמקור זה מעשרה מאמרות. כי אין פרט בנברא שלא מתהווה מהשם בכל רגע. ההוויה, עצם הקיום של הנברא, זה מה השם יתברך. מאין ויש בכל רגע בריאה, זה מה שהוא מהווה. והתכונות הפרטיות של כל נברא, זה גם מתהווה מהשם בכל רגע ורגע, וזה מחיה. זה החיות הממה לכל העניין. שהשור יש לו אותיות שין ורש, החמור חטא מן ורש. זה הפרטיות שלו. ועכשיו הוא אומר, והן הן בחינת אותיות הדיבור מעשרה מאמרות שבהם נבראו, ועל זה נאמר, ואתה מחיה את כולם. אבל אמרנו שהשם רק מחיה. גם מהווה, נכון? אז מיד אומר האדמו"ר הזקן, אל תקרא מחיה אלא מהווה. אז עכשיו השאלה היא פשוטה, למה הוא לא כתב ואתה מהווה? למה צריך להיות כתוב ואתה מחיה? ואחר כך אתה מהווה, ואני צריך להגיד אל תקרא מחיה אלא מהווה. אז בדיוק זה, אמרתי לכם את זה עכשיו. אם היה כתוב ואתה מהווה, מה אם אומרים? אתה רואה נברא? כן? הוא נברא מאין ליש? תדע לך מי ברא אותו מאין יש?
אבל מי אמר שהתכונות הפרטיות של הנברא מתחדשות מהשם כל רגע? אז זה אומר הגמרא, התורה מקובלת כתוב אותה מחיי. לומר לך, תדע לך, שאתה רואה נברא, אל תחשוב שעצם הקיום שלו זה מהשם. אלא גם החיות הפרטית שלו זה מהשם. זה גם נברא מהאין יש, זה גם מתחדש בקורא. זה מה שאמרנו קודם, השם ברא מים, מהאין יש. עכשיו, התכונה שיש למים שהם נגררים מלמעלה למטה, זה גם נברא מהאין יש. ושניהם מתחדשים בקורא. ובכן אדמו"ר כן כתב, ואתה מחיי, אתה לא אדמו"ר כן, זה כתוב, אומרים את זה בתפילה. ואתה מחיי, זה דברי הימים כתוב אולי. ואתה מחיי, לא אומרים אתה מהווה, כי אם היה כתוב אתה מהווה את כולם, היית חושב ככה, ההוויה הכללית של הנברא זה באמת מהשם. אבל התכונות הפרטיות שלו זה משהו עצמאי. לא, 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 לא. אם אתה רואה נברא שהצבע שלו הוא כך, או הטעם שלו הוא כך, או הסגולות שלו הם כך, זה גם זה, זה טבע שהשם בורא אצלו מאין יש פעם ראשונה וכל רגע ברגע. שתדע לך שאין פרט בנברא שלא קשור לקדוש ברוך הוא. אין נברא, אין פרט בנברא שיש לו עצמאות. כי אם אתה אומר שיש פרט בנברא שקיים באופן עצמאי, אז אתה אומר שמה כאן כמו, אז יש כאן פרט בעולם שלא צריך את השם. שלא תחת שליטתו. אז מה אתה אומר? אתה אומר שיש כאן עוד מציאות חוץ מהקדוש ברוך הוא, עצמאית. אין שום מציאות עצמאית בעולם כמו שני השם. הכל תלוי בקדוש ברוך הוא. הקיום שלך תלוי בהשם, התכונות, הכל מתחדש בכל רגע. אז זה נראה מצריק, כאילו, זה כאילו, לו יצויר, השם יכול עכשיו לעשות, לקחת, אתה יכול להחליט תפוח עץ מתוק, הוא יכול להתאבות ברגע של אחרי זה, חמוץ. כן, כי זה שהוא מתוק זה גם מתחדש בכל רגע. אז הוא יכול לא להיות מתוק. בסדר? זה לא יקרה, אבל זה יכול להיות. בסדר? סיפרתי לכם פעם את הסיפור שהיה אחד שכל יום אני חוזר, זה בדיחה, כן? אחד שכל יום אני מגיע לישיבה והיה בעל הבית ככה, אדם שכל בוקר בא לדופל בישיבה. היה נכנס עצוב ככה, ראו הפנים שלו, בן אדם בלי מצב רוח. היה מתיישב בפינה, לומד חסידות כל הזמן, אחר כך היה מתפלל, וראו שהוא יוצא מהישיבה, היה לו חיוך על הפנים. אבל כל יום מגיע עצוב ומשמח. מגיע עצוב ושמח. לא נתן לבחור, אמרו, תגיד, אתה יכול להגיד לנו מה יש לך? כל בוקר מגיע בדיכאון ושמח. אנחנו לא רואים שאתה מעשן פה משהו, מה קרה לך? אז הוא אמר, תראו, אני מאוד עסוק, יש לי אישה מאוד רעה. יש לי רעה חבל על הדבר. ובכן אני בלי איתו. אז למה אתה רוצה שמח? הוא אומר, אני לומד חסידות שהשם מהווה את העולם בכל רגע. ולא רק ההוויה של היש, אלא התכונות הפרטיות מתחדשות בכל רגע. אז אני אומר, אולי אני חוזר הביתה, היא אישה חדשה. אולי השם ברא משהו חדש. אז הם שאלו אותו, למה אתה חוזר בלי איתו? הוא אומר, כי כשאני חוזר הביתה, אני רואה שהשם עשה אותה חדש. אבל בדיוק כמו אתמול. בדיוק כמו אתמול. הוא עשה אותה חדש כמו אתמול. זה נקרא, אני ניגע בזה אחר כך. בכל אופן. ובכן כתוב ואתה מחיה. כתוב ואתה מחיה את כולם. קודם כל, להזכיר לך שוב, לסיים את העניין שהוא התחיל קודם, שדע לך, לא רק הנברא באופן כללי, מתהווה מהשם בכל רגע ורגע, אלא גם בתכונות הפרטיות שלו. אבל מה, כדי שלא יהיה לך מאמין שההוויה הכללית שלו היא כן עצמאית, אז אומר אדמו"ר, אל תיכנך יהיה לה מהווה. גם הקיום של הנברא, לא רק התכונות שלו, זה השם עשה את זה מאין יש, והיות שהוא עשה את זה מאין יש, זה מחייב זה בכל רגע. כל חידוש חייב להיות שכוח המחדש יחדש אותו בכל רגע. צריך להפעיל את המשפט הזה. אז עכשיו הוא אומר שזה שהקדוש ברוך הוא בורא את העולם בכל רגע זה אפילו מרומז במילה עצמה, ואתה. אומר אדמו"ר הגן, ואתה זה א', התו. זה האותיות. כי הרי כל נברא יש לו אותיות משלו. מה זה הה? הה זה נקרא הה מוצאות הפה. אומרים שיש, האותיות מתחלקות לקטגוריות, שיש אותיות שבאות מה... תכף אני אמצא את זה. נזכור את זה בעל פה, זה קצת קשה. כן, משהו כזה, כן. רגע, רגע. בדיוק, בדיוק,
בדיוק.
הנה הוא אומר ככה, אומר ככה. בית מב וב
ופה,
זה בא מהשפתיים. אוקיי? גימל יוד כף וקוף, זה בא מהכיך. דלת תת למד נון תב, זה בא מהלשון.
זין סמך שין רש צדיק,
זה בא מהשיניים. כביכול, גם אצל השם, התורה דיברה בלשון מן האדם לשכך את האוזן, כי אין לו דיבור כמו בצל האדם, אבל שהוא דיבר. אנחנו למדנו בפרק חפת מה הפירוש שהשם ידבר. כמו שכשאדם מדבר הוא מגלה מן האלם אל הגילוי, לזולת, מה שיצרו במחשבה צפון,
זה מתגלה על הדיבור מן האלם אל הגילוי לזולת.
מה זה דבר הבא יהיה, זה עד שהשם מגלה מן האלם אל הגילוי את הכוח האלוקי שמדבר בעולמות.
הדיבור כאן זה מלשון גילוי.
גילוי אלוקי בעולם. וכשהרבים דיבר, השם דיבר עם הנביאים. אני לא חושב שהכוונה הוא דיבר, שם השלום רע. זה הגילוי אלוקי שהתלבש בנפש, בהשגה של הנביא, שהגילוי האלוקי הזה, הנביא קיבל אינפורמציה. הדיבור, הכוונה זה... איך זה? זה... דו-שיח. לא יכול להיות בצרפתית. קומיוניקיישן.
תקשור.
או לא. בעברית, יאללה,
קומוניקציה.
או, קומוניקציה. מה זה דיבור? זה להיות בקומוניקציה, אתה תקשור עם הזולת. למה? להעביר לך אינפורמציה. ובגלל נדבר. אומרים שהשם דיבר עם הנביא, זה קומוניקציה מסוימת עם הנביא, שדרכה השם העביר לו אינפורמציה מסוימת. זה גם דיבור. זה לא רק שהוא דיבר איתו מה שלא נכח את המנביא. זה הגילוי אלוקי היה יותר גזק. יותר מהיר. כי כתוב שהגילוי אלוקות שראו כל הנביאים, היה בבחינת קו. ובכן בכל ההפטרות, קו אמר השם. ומה זה קו? זה אספקלריה שאין המהירה. יש על זה משל בחסידות, אני מחזיק מראה. ואני מסתכל עליך. אני לא רואה אותך, אני רואה את הדמות שלך. אתה מאחוריי. אני עושה ככה, אני רואה את הדמות שלך פה במראה. אז לא ראיתי אותך, ראיתי את הדמות שלך. אז זה מה הנביאים אמרו, קו אמר השם. אבל מי שרבינו, זה אספקלריה מהירה. הוא ראה ככה.
הוא מראה ולא בחידות.
הוא ראה, כן, הוא ראה ככה, בסדר? אבל שוב, זה, המילה דיבור זה מטאפורה, זה דיברה התורה ולשון בן אדם ושכך טוב, בסדר? וזה גם אמיתי, יש שיחות של הרבי שלמות על זה, שהרי אתה אומר ליהודי לילד יד השם, השם אין בכלל, אנחנו יודעים שיד זה חסד, זה רק משל, אבל ילד קטן בחדר, כשהוא לומד יד, הוא חושב שהשם יתולד. אז הרי בשביל האם זה לא לשקר לו? האם זה לא לשקר לו? לא, כי בעולם הפשט של הילד זה האמת. בעולם שלו האמת הוא שהשם יתולד. יש עולם הפשט, יש עולם הדרוש, עולם הרמז, וכל עולם יש לו את הכללים שלו, ושם זה אמיתי. נעזור לעניינים. אז הוא אומר שזה האותיות א', א' התו, כן? האותיות מי א' התו והאם הוצאות הפה. מקור האותיות. ואז הוא מיד שואל את השאלה שלנו. ואף שאין לו דמות הגוף.
רגע, סליחה.
כן.
א',
לא, זה חמישה קטגוריות.
חמישה.
אם הוצאות הפה. בומית, כגיר, כגיר. אז כמה שמש לא?
אבל ה' אין לה שום מחסור.
זה קלילה, אני אומר את זה אחר כך. כן, אז פה אומר לך, כשאתה אומר ואתה, מה זה ואתה? זה הדיבור של השם, מי א' אתה, וכמו שאצלך הדיבור מתחלק בחמישה קטגוריות של אותיות, חלק באות מהבטן, חלק מהשפתיים, חלק מהחיך, חלק מזה, אז גם אצל השם כביכול לשקק באיך שאתה אומר. אז כשאתה אומר בתפילה ואתה מחייס כולם, אתה צריך להתבונן מה זה ואתה, זה האותיות של דבר הוויה,
שלא רק מחיות את הנברא, אל תיכם מחיה למאה ומעוות את הנברא ומחיות את הנברא, עצם ההוויה של הנברא מהאם יהיה זה מהקדוש ברוך הוא. והתכונות הפרטיות של הנברא זה גם מהקדוש ברוך הוא. ואת זה אתה תמרות בתפילה ואת המחיה את כולם. הרגע מה אתה אומר? סתם אני מוסיף. או למה? כי יש הבדל בינינו לבין דבר השמיים. גם אתה חי חי מקבל את החיות שלך מדבר השם. בוא נדבר על עצמי. גם אני מדבר, מקבל. אלא מה? אני זה שאני חי, אני מרגיש שאני חי. אבל לא בהכרח שאני מרגיש שהחיות שמחיה אותי זה חיות אלוקית. ובכן לא תגיד הנברא מתבטל להשם. אבל דבר השמיים לא רק שמקבלים חיותם מהשם, אלא גם הם מרגישים שהחיות שמתקבלים זה חיות אלוקית. אז לכן הם בטלים לחיות האלוקית. ראינו שלמדנו בתניא פרק מ"ב שהשמש זורח ומשתחווה למערב כי הוא משתחווה כלפי השכינה. כי הם מרגישים, לא רק שהם חיים, הם מרגישים שהשם מחיה אותם. שמעתי בורד יפה מהרב חיטלסופר שלו שלו. יעשתי איתו בתניא, כרב עכשיו עוד מעט, שמעתי קצת טייפים ממנו. הוא אומר, אלו, אני חושב שאמרתי את זה שבוע שעבר, אם כן, אם כן, לא, לא. הוא אומר ככה, אלו שהיו בקריית ים סוף, והם ראו שפתאום בא רוח ופום, פוקע את המים. להם, והם ראו איך שהרוח מחזיק את המים למעלה, שלא יגרר למטה. הם היה להם ברור שאם הרוח קדים מפסיק לחדש במים את הטבע להיות למעלה, היה להם ברור שהיא תעבור למטה. שהיא תעבור למטה. הם ראו הרי, הם היו בשנייה הראשונה שהמים התרוממו. והם ראו שזה קורה למה? כי יש רוח קדים שמרגישה את זה. והם ראו שהרוח קדים מחזיק את המים למעלה. ובכן אצלם היה ברור שאם הרוח קדים מפסיק, המים יחזרו למטה. אז הוא אמר מאוד יפה, אם מישהו מאיתנו, אמרתי את זה שלא שלום, היה נוכח בהוויה הראשונה של היש, אז הוא היה רואה עכשיו שמאין מהיש, היה ברור לו שזה כל רגע מתקדמי את היש. היה ברור לו. הוויה שלא ראינו את ההוויה הזו, אנחנו גם נבראנו אחר כך. ובכן זה מה שהוא יגיד אחר כך בפרק י"ח,
יש מי יש.
בפרק, לא, מאין? בקריאת ים יש מי יש. ובכן אנחנו נראה אחר כך, בפרק ג' בלבד השם, אמרתי לכם את זה מקודם, אבל הוא אמר, הוא יגיד כזה משפט, ואני אביא לכם איזה מאמר של אדמו"ר הנצי מאוד מאוד יפה בנידון, אבל הוא אומר שמה, אילו, איפה זה נמצא, אבל אילו ניתנה רשות לעין לראות ולהשיג את החיות והרוחניות שבכל נברא השופע בו, ממות ציפי הוויה ורוח פיו, לא היה גשמיות הנברא בחומו ממשו, נרקלה לעינינו. אז העולם היה נראה לנו כמו הבשר של רבי אליעזר. לא שהוא לא עולם, אבל ראיתו שכל הקיום שלו זה הקדוש. אם היה לך משקפיים ככה, אולטרסון, והיית רואה, דבר הוויה, וואו. אדמו"ר הזקן, לפני שהוא נפטר, הוא אמר לצמרצדת הנכד שלו, האם אתה רואה את הקורה בקיר, בתקרה? אז הוא אמר לו, כן, אני רואה את התקרה שלו, מה השאלה? אז אמר לו, אדמו"ר הזקן, אני לא רואה את התקרה עכשיו, אני רואה את הדבר הבית. אז אדמו"ר האמצעי מסביר, מה הפירוש שאבא לא ראה את התקרה? התקרה היא את התקרה. אבל הוא ראה את התקרה באופן אחר לגמרי. כמו שאמרנו קודם, הוא ראה את הדבר הבעיה, ובאמת הוא ראה שאין לו קיום עצמי, שכל המציאות שלו זה כזה, שבעצם אם אני מכבה את המכונה, אז הוא מציג למשום. אז הוא נושם, אבל הוא לא נושם. בסדר? אז זה... תלכי נשיח, אבל זה מה שיהיה. ונגלה כבוד השם, וראו כל בשר ימדם, כדי שמידה. למה כתוב כל בשר? אומרים שהתכונות הבשריים של האדם יהיו כלים לראות אלוקות. גם השם, אני רוצה להגיד לכם עוד דבר. זה שאנחנו היום לא מסוגלים לראות, אנחנו נלמד את זה בעזרת השם בהמשך.
לראות את הקדוש ברוך הוא, זה לא רק מצד שאתה מבעל. השם מסתיר את עצמו. יש, אני אגיד לך במילים יותר ברורות, יש כזה ביטוי בחסידות, שאדם לא מבין משהו. יכול להיות שני סיבות. הסיבה יכולה להיות מפני קוצר המציג. זאת אומרת, פשוט אתה לא מוכשר. היכולות שלך הן מוגבלות. אבל אתה לא מבין. זה נקרא קוצר המציג. אני המציג ויד שכלי צרה מלגעת בי. אז מפני קוצר המציג אני לא יכול להבין. אבל יכול להיות סיבה אחרת, מפני עומק המושג. מפני עומק המושג. זה לא זה כמה שתתייגע, אתה לא תבין את זה. זה לא קשור אליך. זה לא בגדר השגה. זה דבר, יש דברים שאדם, כמה שהוא יתייגע, הוא לא יכול. היה פעם, לא קשור, אני יודע מה שיהיה, משהו יפה. היה פעם יהודי שלא עלינו רצה את הדין עם גויה, ודאגו להפגיש אותו עם הרבה. דאגו להפגיש אותו עם הרבה. היהודי הזה במקרה הכהן. אז כל הרבנים שהוא היה אצלם, הם דיברו איתו על דינה, וכמה הוא יסרף, כמה הוא ישלם על זה וכמה זה. נכנס לחדר של הרבה, הרבה אומר לו, אתה רואה את כל הספרים שיש לי בחדר? אבל הרבה כן, אני רואה. הוא אומר לה, הרבה, תדע לך, אני קראתי כל ספר, מי התחלה לזה? הוא אומר כאילו, הוא אומר הראש שלו, מה הרבה רוצה מגלל, הראש שהוא גדול? הוא לא מגיב. אומר לו, הרבה, אתה רוצה לדעת עוד דבר? אני מכיר כל ספר פה, כל ספר בעל. כל ספר בעל. מה, כאילו, הוא רושב לעצמו מה הוא רוצה מגלל. הוא אומר לו, הרבה, תקשיב טוב, אני יכול לקרוא את כל הספרים הללו ולדעתם בעל פה. עוד ספרים ועוד ספרים, אני כהן אף פעם לא יהיה. יש דברים שאדם יכול לעשות, יכול להשיג על ידי העבודה שלו. אבל להיות כהן זה לא קשור, זה לא שכר. לא כתוב בתורה שאדם אם הוא יעשה כך וכך וכך, פתאום הוא יהיה כהן. או שהוא נולד ככה, או שהוא לא נולד ככה. זה משהו מלמעלה, שלוטים מן השמיים. אז רבא אמר לו, ואתה קיבלת כזה מתנה, אני חושב שמאוד מאוד חבל שתלך ללכת. תשמור על המתנה היפה שהשם נתן לך. אז יש דברים שלא ברשותנו. אז מה הגמורה לכם רוצה פה? הוא רוצה, הוא אומר לך, תראה, בגשמיות, בעיניים הגשמיות, עד שמשיח יבוא אתה לא תראה. עוד שתגיע לדרכה של הגמורה לכם. כן? אבל תדע לך שהעולם, תסתכל על העולם כפי שהוא באמת. כי אתם תשאלו, ומה זה יעזור לי שניתן את זה?
העולם מתאבד בכל רגע,
מה זה יעזור לי? חבר'ה, אם אנחנו היינו ככה, חיים ככה, לא היינו מתעצבנים אף פעם. היינו חיים משגיח הפרטי. היינו חיים שהשם הוא בכל מקום. בטח שהחיים היו משתנים. אני אסיים עם איזה משפט, שתבינו איך חיים היו משתנים. יש שיחה מאוד ארוכה, אנחנו נדבר עליה כבר את השם. במהלך השיעורים עלו, אנחנו נצטט הרבה דברים שהרבי דיבר עליהם, אבל רבי הסביר, נשאר את זה עם יוסף הצדיק, ואני אגיד את הנקודה הקצרה. הוא אומר שהדמור הזקן, הוא כתב את התניא בתף קנ"ז. שנתיים לאחר מכן, בתף קנ"ט הוא נעצר. שמו אותו בכלא. אומר הרבי, שני החידושים שהדמור הזקן כתב בתניא, זה גרם לו לעבור את הכלא בקנה קלות. החידוש הראשון שהוא כתב, שהעולם מתאר לדבר עליהם הרבה, מדבר המים. כל מה שאנחנו לומדים כרגע, כן? ועוד דבר הוא לרבד, שהצמצום לא כיפשו אותם. אומר, אני אסביר את זה פעם הבא לא על השם, אז מה יצא מזה?
עוד רק כשהדמור הרקן ישב בתא שלו, איזה הרגשה היה לו אמיתית? הרצפה זה דבר הוואי, הקירות זה דבר הוואי, הסורגים זה דבר הוואי, וכל הכלא זה דבר הוואי. זה כלא וזה לא כלא, זה בכאילו. ועוד הוא למד, הוא חידש שהצמצום לא טיפשו אותו. אז הוא אמר, תודה לי, נמצאתי בתא הזה, הצמצום לא טיפשו אותו.
אני פה עם הקדוש ברוך הוא. הצמצום לא טיפשו אותו. לא מפחד משום.
זה שם
בקודם?
אה?
שם בקודם? תבין, אז אם אנחנו היינו חיים ככה, היינו חיים קצת אחרת. אז בעזרת הנמלץ לכם איזשהו